ערב טוב למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית היה רבנו. שוב ערב טוב למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית היה רבנו. לפני שנתחיל נודה למנהלי הרדיו ארץ נחמן הצדיק ויניב רפאלי שעוסקים כל כך הרבה מאחורי הקלעים ולא יודעים עליהם, כדי שתזכו לשמוע רדיו כזה נפלא. וגם נודה לנהג של ארז נחמן, שימי, שמביא אותו למחשבים לטפל בהם. אנחנו בשנת תף קוף סמר תת, שנתיים לפני פטירת רבנו. נחזור קצת אחורה לאיפה שהפסקנו בשבוע שעבר בקטע הזה. ואמר רבנו זל, את זה תקבלו מאיתי, שלא להניח עצמו לעולם להטעות. זאת אומרת, אני אתן לך משהו חשוב מאוד, ממני תקבלו את הדבר הזה, שנכניס לכם כזה שכל שהעולם לא יטעה אתכם. כי לא נמצא אחד שיהיה לו קץ וסוף טוב מן העולם. כל אחד שנגרר אחרי הראש של העולם לא היה לו בסוף טוב. וכל בני אדם שהיו, אפילו אותם שתפסו בידם כל העולם הזה, היה סופם רע מאוד. וגם לדורי דורות קלקלו הרבה. ואפילו אומות העולם צריכים לדע מזה. זאת אומרת, השכל הזה שנותן לכם אומר רבנו, זה לא רק לישראל, זה שכל עולמי שמתאים גם לגויים וכולם שקלטו את הראש הזה. ואנחנו נמצאים בעולם שעוזבים אותו, וכולם בסימן שאלה ענקי, מה עושים פה? גם אומות העולם וגם הפילוסופים של הגויים, כולם עוסקים בשאלה הזאת. אז רבנו אומר, העולם מטעה. ממני תקבלו שכל כזה שאתם לא תיתנו לעולם להטעות אתכם. ומאחר שאין העולם הזה כלום, אז מה צריכים לעשות? אז מה עושים? אז איך מעוברים את החיים? צריכים שחייה מן השמיים לזכות לדע מה שצריכים לעשות. אך ישראל אין צריכים לזה, אין להם בעיה, כי כבר הם יודעים מה לעשות על ידי התורה. ענה ואמר, אחר כך רבנו בזה הלשון, העולם אומרים שאין צריכים לבקש גדולות, ואני אומר שצריך דווקא לבקש גדולות, לבקש ולחפש אחר הצדיק הגדול ביותר. כי רבנו אומר, כמה שהחולה גדול יותר, הוא צריך רופא גדול יותר. לכן אנחנו צריכים את רופא הנפשות, צדיק הגדול, את רבנו שירפא לנו את הנפשות. וכנגד התאוות שמטרידות את האדם, אומר רבנו שיש דבר מאוד מטריד את האדם, התאוות של העולם הזה, באמת אין נמצא שום תאווה כלל, אין תאוות בעולם, כי אכילה ושתייה זה לא תאווה, זה הכרח לקיום הגוף. אישה זה לא תאווה, כי בנים מוכרחים להוליד. כל זה אדם מוכרח. אם כן, אין שום תאווה כלל. ובשאר הדברים, ממון, תאוות ממון. ממון גם צריכים. אי אפשר להתקיים בלי ממון. רק שצריכים להתנהג בהם בקדושה ובתארה. בגבולות של זה. והשכל של האדם יכול לעמוד כנגד כל התאוות. כי הקדוש ברוך הוא יאהיב חוכמתה לחכימין. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים, כי לכל אחד יש חוכמה בכוח, רק צריכים להוציא אותה מהכוח אל הפועל, להשתמש עם השכל. ובזה השכל לבד שיש לכל אחד בכוח, דהיינו מה שיש לו מעצם בריאתו, מעצם זה שהוא נברא, כבר הוא קיבל שכל. מלבד מה שהשם יתברך מוסיף לתן את חוכמה לחכימין, במשך הזמן שאדם לומד, אז הוא מקבל עוד ועוד שכל. אז רבנו אומר, גם בלי זה, בכוח חוכמתו לבד, מה שהוא קיבל מעצם לדתו, השכל הקצת הזה שהוא קיבל, גם כן יכול לעמוד נגד כל התאוות. ואפילו מי שכבר נמשך אחר תאוות העולם הזה, ועבר מה שעבר, ונפגם שכלו, והתבלבל, ונתמעט, אף על פי כן, במעט מעט שכל הנשאר יכול גם כן לעמוד. מה זה שכל שמתמעט? צריך לדעת את זה וקחת את זה בחשבון. כל האדם זה המוח, הנשמה. וזה כל המהות של האדם. זה כל אתה זה אתה. זה אתה באמת. כמו שאדם, הוא חושב שהוא זה הרגל שלו, הוא זה היד שלו, הוא זה השיער שלו. הוא כל הזמן שומר על זה, שומר על הרגליים, שומר על הפנים, שומר על השיער, שלא יקרה שום דבר. זה אני. זה לא אתה. אתה זה הנשמה שלך, השכל שלך, עליה תשמור. מה לשמור על השכל? רבנו אומר, בא גבריאל ונעץ קנה. בים, בים החוכמה, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. קנה זה מחשבות לא טובות. מחשבות של בלבולים, מחשבות של דאגות, מחשבות רעות. הם ננעצים בתוך המוח של האדם, ורבנו אומר שהם מחסרים את מקום המוח. זאת אומרת, שורפים תאים במוח, ולאט לאט נחסר המוח של האדם. זה כמו הורידו לו פה רגל, פה האצבע, פה יד, כל פעם יורד לו עוד משהו. כשהשכל הולך ומתנוון, זה הבן אדם הולך ונגמר, הוא המציאות שלו, השכל זה המציאות, זה האדם. אז רבנו אומר, אפילו מי שכבר נמשך אחרי תאוות עולם הזה, ועבר מה שעבר, ונפגם שכלו, נתמעט שכלו, אבל פי כן, גם במה שנשאר לו המעט, אפילו נקודה מן השכל, גם בזה הוא יכול לעמוד נגד כל התאוות. כי כולם הם שטות. מה זה שטות? דוגמה, בן אדם שנכנס לתחנת דלק עם טנק מלא דלק, ומתחיל לתדלק, זה שטות, זה טיפשות לעשות דבר כזה. אותו דבר שאדם סווה והולך לאכול, הוא לא נצרח לאיזה תאווה אחרת והולך עושה אותה, זה שטות. אז עם קצת שכל, הוא היה עומד בזה. הבעיה הכי גדולה, שמסלקים לאדם את הדעת, זאת הבעיה. רבנו אומר בתורה סמך א', שאדם נופל, ידע שמן השמיים הוא. סילקו לו את הדעת, לקחו לו את המוח. הכניסו אותו לשינה, ובגלל זה הוא עושה שטויות. ובכל מקום שהוא, זאת אומרת, כל מקום שאדם ימצא בו, בכל סיטואציה, בכל מדרגה, ואפילו בשול תחתיות שהוא נפל למקומות הכי נמוכים, גם שם יכולים להיות סמוכים להשם יתברך. אם רק ירצה באמת ויתת לבבו אליו יתברך. אחר כך, אמר רבנו, או שצריכים איזה רחמנות מהשם יתברך, או הגיעות ועבודות. או שצריכים את שתיהם, הוא אמר בלשון או. או שצריך רחמנות שמהשמיים ירחמו על האדם, שיתקנו לו את המוח. או שצריך עבודות, שאדם מתאמץ בלימוד התורה, מצוות. או שצריכים שתיהם. רבנו אמר את זה בצורה של או, או. כאילו, הוא לא יודע מה צריך. עד שיגיע המצב שישקטו שמרי המוח למטה, המוח התוסס שיש לנו, שזה השיגעון, הקפיצה ממחשבה למחשבה, המתח, הבלבולים, החוסר ההחלטה שיש לנו, פעם ככה, פעם ככה. כל זה נקרא שמרים במוח, שמרים תוססים. אז רבנו אומר, או שצריך רחמנות מהשם שייתן לך במתנה, מוח רגוע, או שצריך לזה עבודות קשות, לך תתאמץ, או שצריך את שניהם, עד שישקטו לו שמרי המוח, ויגיע למדרגה שהוא לא ירצה שום דבר בעולם. כי ברגע שאדם רוצה משהו, בנה לו חיסרון, בנה לו איזה דבר שהוא מצטער עליו. כשאדם לא רוצה כלום, לא חסר לו כלום. כל רצון שנבנה לאדם, אוטומט נבנה לו חיסרון. את אותו רצון שהוא רוצה, עכשיו זה אצלו ברשימת החסרונות. מי אמר, אני רוצה לאו כלום? זה היה הקפצן, בסיפורי מעשיות, הקפצן של היום השני. שהוא אמר שהוא חי חיים טובים, למה? אין לו שום חסרונות. שום דבר לא חסר לו. והוא היה קפצן, לא היה לו כלום. למה לא חסר לו כלום? כי לא היה לו רצון לכלום. אז כל הרצונות האלה, רבנו אומר, ברגע שישקטו שמרי המוח, וכל הציסה הזאת במוח תרד, ואדם יירגע. וכל השיגעון הזה לרוץ ולשיג, ולמלא חסרונות, ולהמציא לעצמו חסרונות. אדם ממציא לעצמו חסרונות. למשל, לי לא חסר מטוס פרטי. אבל אין לי מטוס פרטי. אבל בכל זאת לא חסר לי. כי אני לא חושב על זה, לא רוצה את זה. אם אני אתחיל לחשוב על זה שבא לי, אני רוצה שיהיה לי מטוס פרטי, אז בניתי לי חיסרון. וככה בשאר כל הדברים. אדם צריך לא לרצות שום דבר, רק את הקדוש ברוך הוא, רוצה את הקדוש ברוך הוא, ועל הדרך, משהו שולח, בסדר. ברוך השם, שלח לך אוטו, שלח לך בית, שלח לך וכו' וכו', תודה רבה, ברוך השם. ואז רבנו אומר שהוא מגיע למדרגה, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות יתשיחך. היינו, שהכל שווה אצלו. ואין שום חילוק אצלו בין העולם הזה ובין הקבר ובין העולם הבא. איפה שתשים אותו, הוא ירגיש בשווה, ירגיש אותה שלווה, אותו יישוב הדעת, בלי לחצים, בלי כלום. איפה שתשים את הבן אדם? זה אחרי ששקטו שמרי המוח. כי מאחר שאין לו שום תאווה ורצון כלל לשום דבר, רק להשם יתברך ולתורה. נמצא שהכל שווה אצלו. בין בעולם הזה, בין בקבר, בין בעולם הבא, בכולם הוא דבוק רק בשם יתברך ובתורה. כי מי שמקושר בעולם הזה, ויש לו רצונות מכל מיני עניינים של העולם הזה, אז אחד כזה יש לו חילוק בין העולם הזה, שהוא רחב ידיים, ובין הקבר, שהוא צפוף, צר. בין העולם הזה שיש לו מה לעשן, ובין בקבר שאין לו מה לעשן, הוא ירגיש את ההבדל. אבל אחד שלא רוצה לא סיגריה, ולא רוצה זה, ולא רוצה זה, מה שבא לדרך בא, לא בא גם טוב, הוא לא מרגיש הבדל אם יש לו או אין לו, אז אומר רבנו, לא יהיה לו הבדל בין העולם הזה לבין הקבר. ואנשי שלומנו, אלה ששמעו, התלמידים ששמעו אז את השיעור הזה, התעוררו אז מאוד, ונעשתה התעוררות רבה ביניהם, כי הדיבורים האלה שיצאו מפי רבנו זל כאש שלהבת, עד שקלה אל השערה לכל אחד ואחד. כך אמרו כל אנשי שלומנו את סדר התיקון של ליל השבועות, וכל אחד התמיד מאוד בלימוד. רק אחד מאנשי שלומנו מהחסידים ישב מהצד ולא עשה שום דבר, ורבנו קלט אותו, ניגש אליו רבנו והוכיח אותו, אמר לו, למה לא תלמד? מה תפסיד בזה? לא תקבל שכר עולם הבא בשביל הלימוד, כל עוד, כל מילה שאתה אומר, זה הכל, עוד תא במוח שלך נתפס, בעוד שכל, עוד עולם הבא. ואין צריך לומר, כשהתורה מראה לאחד אהבה, כשאדם זוכה, שהאור של התורה מאיר לו, אז הוא לא רוצה אפילו עולם הבא, ולא רוצה שכר על הלימוד, לא רוצה כלום. רוצה רק להמשיך ללמוד תורה. אין לו תענוג יותר גדול מזה. וגם השם יתברך לומד, כמובן בדברי חז"ל, סדר היום שיש לקדוש ברוך הוא, 3 שעות עוסק בתורה. כל אדם צריך לקחת בעצמו כמה שהוא יכול, כמה שהוא יכול. אפילו דקה ביום. בתוך דקה, אם תספרו, עם סטופר, דקה, בערך 150-200 מילים אתה יכול להגיד בדקה. לקרוא בדקה, עמוד, הלכה, פרק תהילים, לא משנה. מה שתקרא זה רווח נקי, זה הכל בשבילך, זה הכל אתה אוסף. תאסוף את זה ותאסוף ותאסוף, זה אחר כך אין מה לעשות, אחר כך אין מאיפה להביא את זה. מה שאתה אוסף, קראת את זה פעם אחת, זהו זה. זה טבוע, נצרב בתוך המוח, וזה נשאר לנצח נצחים. והרווח גם, שכשאתה מכניס קדושה, זה שורף את התומעה שיש במוח. כי אנחנו אספנו הרבה דברים לא טובים לתוך המוח במשך החיים. ואם זה גם כן, אם לא מנקים את זה, זה הולך איתנו לנצח, חס ושלום. אז כל פעם שאתה מכניס עוד מילה תורה, עוד קדושה, עוד דבר טוב, זה נכנס בפנים ומסלק במותו תא את הדבר הלא טוב. זה הרווח שיש לאדם. בלבך בוערת אש, זו האש אשר תוכל. עכשיו הזמן להיות שמח, להיות זוכר ולא שוכח. אל תחפש להתווכח, אל תנסה להתנצח. עכשיו הזמן לאמונה. זכור שאת רק קוראה עכשיו הזמן לאמונה. מהרהר מה עובר לך בראש, עוד תגיע שעתך, אין לך ממה לחשוש. אתה מעל הטבע, מעל המזל והמקרה, כמו בובה על חוט תלוי ולא רואה. עכשיו הזמן להיות שמח, להיות זוכר ולא שוכח. אל תנסה להתנצח, אל תחפש להתווכח. עכשיו הזמן לאמונה. עכשיו הזמן להיות שמח, להיות זוכר ולא שוכח. תיפה להתנצח, זכור שאת רק קורח. עכשיו הזמן לאמונה. בין השמשות, חג השבועות, אמר רבנו ז"ל תורה ארוכה כדרכו על הפסוק וביום הביקורים. חג השבועות זה אחד מהזמנים שהתלמידים היו מגיעים לרבנו, ראש השנה, חנוכה ושבועות, והוא היה רגיל להגיד בזמנים האלה תורה, חוץ משלוש פעמים שהוא היה מסתובב בעיירות והיה אומר תורה. אז בחג השבועות הזה הוא אמר את התורה ביום הביקורים, בליקוטי מורן חלק ב' סימן ד'. ובתורה זו אומר רבי נתן, ראו אחר כך נוראות נפלאות רבות. איך שכל המאורעות שנערו בעולם בכלליות, בפרטיות, בכדי פרטיות, הכל מרומזים בהר היטב בתורתו הקדושה שאמר. ככה היה רגיל רבנו. כשהיה אומר תורה, בתוך התורה שלו הוא כלל את מה שקורה בפוליטיקה של אותו יום, של אותו שבוע, של אותו זמן. היה כולל את העניינים שיש בעולם, כל מיני סיפורים שהוא היה שומע, חדשות שהיה שומע פה ושם. היה בתוך התורה שלו כלול איזה סיפור שיש למישהו מהקהל ששומע את התורה. היה מזכיר וכולי וכולי, הכל היה נכנס בתוך התורה שלו, תורה שלו כללית והייתה כלולה מהכל. כי אז, בזמן ההוא, קודם חג השבועות, מה שהיה אז, התחיל לפעור פיו עוד פעם על רבנו. החולק הזקן, הסבא שהיה חולק על רבנו, שהתחיל את זה לפני כמה שנים, בתחילה בצעירותו של רבנו, אחרי שהוא חזר מארץ ישראל, אז הוא עשה עליו את המחלוקת הגדולה, הלך לכלך עליו בפני כל הרבנים, הוא היה אדם מקובל גדול, שכולם שמעו לו, אז כשהוא התחיל לדבר על רבנו, הרבה התרחקו מרבנו, ודיברו על רבנו, אז היה אז התקופה שכבר נהיה שקט, המחלוקת שקטה קצת, ועכשיו פה בשבועות הזה התחיל עוד פעם את עוררה המחלוקת, ועוד פעם התחיל לפעור פיו על רבנו. גם אמר אותו זקן שחולק על רבנו, שבחורף הבא, בשנה הבאה, שנת תקופה, אנחנו מדברים עכשיו בשנת תקופה סמכתת, אז אותו זקן אמר שבחורף הבא, בשנה הבאה, יהיה קור גדול. וסיפרו זאת לרבנו, אמרו לו, ככה אמר הזקן, זה שחולק עליך, שנה הבאה יהיה קור גדול. התלהב מאוד רבנו ואמר, הוא מדבר על קור, על חורף. חורף קשה? חורף זה חרף. חרף מערכות אלוקים חיים. אבל דוד אמר שהיה לו כבר מעשה כזה. כן, זה גוליאד שהוא התחיל לקלל. כשהוא עמד מול דוד, חרף, חרף זה לשון כללה. אז רבנו הזכיר את זה, שהוא מדבר על חורף, הזקן הזה שמחרף את רבנו, כל הזמן הוא מחרף את רבנו, הוא מקלל אותו, מספר אליו לשון הרע, כל מיני דברים. אז הוא מחרף אותו, חרף מערכות ישראל, רבנו אמר את הפסוק, מערכות אלוקים חיים. אבל דוד אמר שהיה לו כבר מעשה כזו, הוא בא ארי, כן, ככה זה כתוב בתנ״ך, הוא בא ארי והדוב והזקתי בזקנו, ככה דוד המלך מספר. כשהיה לו סיפור עם גוליאד, אז הוא סיפר שזה לא בעיה, הוא לא מפחד ממנו, למה כבר קרה לו פעם בשדה, דוד, כשהיה רואה את צון, שבא לו איזה ארי ודוב שהתנפלו על העדר שלו, והוא הצליח עליהם, ודוד אמר שבא הארי והדוב, והזקתי בזקנו וכו'. עכשיו הוא מרמז רבנו על האריה, שזה הזקן, כי האריה, הזקן היו קוראים לו רבי אריה לייפ, אז הוא אמר, זה הארי שהוא הזקן, והדוב הוא גם דוב. למה? קוראים לו אירשבר, אירשבר, בר ביידיש זה דוב. אז הארי והדוב זה בדיוק שני השמות שמתאימים לזקן שחולק עליו, והזקתי בזקנו. היינו שהייתי מתגבר עליו והכנעתי אותו והשפלתי אותו, את הזקן. זה החזקתי בזקנו, זאת אומרת, החזקתי את הזקן וניצחתי אותו. כל זה רבנו אמר בתוך התורה, שהוא אמר אותו יום, אחרי שסיפרו לו שהזקן עוד פעם פתח את הפה עליו. וכן מדבר שם בתורה הזאת מסכנים, שהם מאריכי ימים, שאין בהם שלמות. כי יש אנשים שהם מאריכי ימים, זקנים, אבל החיים שלהם ריקים מתוכן. הם לא מילאו את החיים שלהם בדעת, אז הם נקראים זקנים מאריכי ימים שאין בהם שלמות. אז בזה מוזכר גם כן בתורה הזאת, ובתורה הזאת מדבר גם בעניין צדקה דקדושה רבנו, ולהפך, כן, רבנו שם מזכיר גם שעל ידי הצדקה של הרשעים, אז קשה להתגבר עליהם בגלל הצדקה שלהם, ואז הוא הזכיר רבנו שהזקן הזה שחולק עליו, הוא מרבה מאוד בצדקה, והוא עושה הרבה צדקה, ויש לו הרבה גמחים, ועל ידי זה, בגלל שהוא נתן הרבה צדקה, אז היו הרבה אנשים בראש שלו, הלכו אחריו וכאילו החניפו לו, בגלל שהוא אדם כזה שנתן הרבה צדקות, אז הלכו איתו, אז ברגע שהוא קם על רבנו, ישר הלכו איתו. ורבנו ז"ל אמר עליו, שעשה לעצמו כן ליהדות, על ידי הצדקה שלו. כן ליהדות, זאת אומרת, הוא בנה לו את האימפריה שלו, עם האנשים ועם החסידים שסביבו, ו... זה... מי שמכיר את הסיפור של הזקן, יודע שבאמת בתקופה ההיא הוא היה אחד המפורסמים, הרבנים המפורסמים הגדולים שהיו בדור ההוא. וכן, מה שמדבר שם בתוך התורה מעניין רפואת המכה, גם זה מוזכר בתורה, שכדי לרפות איזה פצע, מכה, חולי שיש לאדם, צריך קודם כל לפתוח את פי המכה. וזה רבנו אמר בגלל שבתוך הקהל, אחד התלמידים, קראו לו רבי גצל מלג'ין, מהעיר לג'ין, כי אז באותו מעמד בשבועות באו מלג'ין הרבה תלמידים לשמוע את התורה, ורבי גצל לא בא. כל אנשי לג'ין באו, ואחד מהתלמידים, רבי גצל, לא בא, לא היה בקהל. ושאל רבנו זל עליו, הכנו, למה הפעם הוא לא בא? סיפרו לו שהוא חולה, וקרא לו מכה באיזה חולי בפי הטבעת, והיה חולה מאוד, והרופאים משכו ידיהם ממנו, כי אמרו שאינו יכול לחיות עוד, כי יש לו כבר בעיה רצינית, ואפילו אם תיפתח המכה ותיבקע ויצא כל המוגלה, גם כן קשה לרפות אותו, כי צריכים לנקות אותה ולמשוך את כל הלחות הרעות, את כל הרעלים שהצטברו שם. אז סיפרו לו לרבנו לפני השיעור. אז בתוך התורה הוא כבר הזכיר את הדבר הזה. אחר כך בתוך התורה אמר רבנו מעניין פתיחת המכה וכל פרטי הרפואה, ואז באותה עת נפתח לרבי גצל המכה והוא קל לו מכאבו, ואחרי כמה ימים התרפא לגמרי, והיא כאחד האדם. כל זה קלטו התלמידים שרבנו משך לו רפואה בתוך התורה, בתוך הדיבורי תורה שלו, על ידי הדיבור שלו הוא המשיך לו רפואה.
ואין חדש תחת השמש, ואין כל חדש תחת השמש, ואין חדש תחת השמש. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה שיעשה. מה שהיה הוא שיהיה, שמש ואין כל חדש תחת השמש. זרחב השמש בן חדש תחת השמש הבל הבלים אמר כהלת הבל הבלים
אחרי חג השבועות דיבר רבנו זל הרבה עם התלמידים אודות מעלת הזוכה לשפוך שיחתו ותפילתו אליו יתברך בתמימות ובפשיטות כאשר ידבר בן עם אביו. אין מעלה גדולה מזאת. כמה פעמים הזכרנו את הדבר הזה. התבודדות, מעלה גדולה ועליונה מעל הכל. כי בעצם אין עם מי לדבר. רק עם הקדוש ברוך הוא. עם מי תדבר ומה תדבר. רק עם הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה רוצה, כל מה שאתה חושב, כל מה שעובר עליך, דבר, תתרגל לדבר איתו, כי אם תתרגל לדבר איתו, אתה תהיה רגיל לדבר איתו, פה, ובעולם הבא, ובקבר, ובכל סיטואציה שתעבור עליך בחיים, תמיד תדבר איתו. וזו ההצלה הכי גדולה. אז רבנו אומר, בפשיטות ותמימות, ירגיל את עצמו לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואמר, טוב מאוד מי שיכול לשפוך שיחו לפני השם יתברך ברחמים, ובתחנונים כבן המתחתה לפני אביו. כי אלו השם יתברך כבר קראנו בנים, הוא קרא לנו בנים, אנחנו בנים שלו. כמו שכתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם. על כן טוב מאוד לפרס שיחתו וצערו לפניו יתברך כבן. שקובל לפני אביו בתנועות של חן ורחמים. ולא יגיד לאדם, אין לי מה לדבר. מה אין לך מה לדבר? מה זה אין לי מה לדבר? רק תפתח את הפה, תראה על מה יש לך לדבר. אין סוף דברים חסרים לנו, אין סוף בלבולים, אין סוף... מה? אין לנו על מה לדבר, כאילו אנחנו הכל בסדר? יש לנו ויש לנו על מה לדבר. וגם אם הכל בסדר, אז תגיד תודה, זה גם לדבר. תודה ריבונו של עולם. תודה ריבונו של עולם על האיסורים. תודה ריבונו של עולם על הבלבולים. תודה ריבונו של עולם על כל מה שאתה מעביר עליי. תודה, תודה, תודה. זה גם דיבור עם השם. ואם... אתה מגרש אותי חס ושלום מבחינת בן, הטוב בעיניו יעשה, ואני צריך לעשות את שלי. לעשות את עצמי כבן. גם אם יחס לך דמיון, שלא, לא יכול להיות, אני בן של הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות, אני כזה לא בסדר, ואני כזה עושה דברים כאלה וכאלה, מה פתאום אני נקרא בן שלו, בטח לא רוצה אותי. אפילו אם יחס לך דמיון כזה, בסדר. תעשה את העת שלך, אתה תמשיך, הוא לא רוצה אותך בן לפי דעתך, אתה תמשיך להיות בן. מה טוב ומה נעים, שיכול לעורר ליבו בתחנונים עד שיבכה ויוריד דמעות כבן לפני אביו. ושמעתי, אומר רבנו, מעשה, מזקני, הסבא שלו, רבי נחמן אורדינקה, שהיה לספינה, פעם אחת לא היה להם לחם לאכול. בספינה, הוא היה בספינה בנסיעה, הסבא שלו לארץ ישראל, ולא היה להם לחם לאכול, ולא אכלו כמה ימים. עד שהגיעו לאיזה עיר, ששם לא היו יהודים, רק ישמעאלים. ולקח ישמעאל אחד את רבי נחמן מאורדינקה, ונתן לו לאכול. והוא כבר לא אכל כמה ימים. טוב, נתן לו לחם, נתן לידיו, בירך ברכת המוציא. קודם שהתחיל לאכול, בא על מחשבתו הפסוק, אל תלחם את לחם רע עין. פסוק במשלה. כאילו אמרו לו, אל תאכל. מחשבה נזריקה לו לראש. ואומר, רבי נחמן מאורדינקה, המחשבות שלנו אינם דבר ריק כלל. זה לא כמו אנחנו, דמיונות. באה המחשבה, באה עליך, לא משנה מה עובר לך בראש. צדיקים שהראש שלהם זוכח וטהור, עוברת לו מחשבה בראש, הוא יודע שזה רמז מהקדוש ברוך הוא, מדבר איתו דרך המחשבה. אז באה לו מחשבה בראש, אל תלחם, תלחם רעיים, זאת אומרת, אל תאכל. הוא סיפר, ולא ידעתי מה לעשות. כי כבר ברכתי ברכת המוציא, אז מה עכשיו יהיה ברכה לבטלה? ועל פי כן היה בדעתי למנוע מלאכול, מהמת המחשבה הזאת. אחר כך בא למחשבתי הפסוק, באחר זה פסוק אחר. ואת העורבים ציוויתי לחלקיניך. ואז אכל. זאת אומרת, בא לו מחשבה אחרת, תאכל. מחשבה הראשונה אמרה לו, אל תאכל, השנייה אמרה לו, תאכל, את העורבים ציוויתי לחלקיניך, אף על פי שזה ישמעאלי, תאכל. בשעה שסיפר רבנו את הסיפור הזה, מה רוצה להגיד לנו רבנו בסיפור הזה? לא משנה שבאים לך מחשבות שאתה לא שווה, ואתה לא בן של הקדוש ברוך הוא, ולא רוצים אותך, אתה תעשה את שלך. בסוף ישלחו לך איזו מחשבה טובה, של חיזוק, של עידוד. כמו כן, לעניין המחשבות הבאות לבלבלו, שבאים לבדם מחשבות, אחר כך עוזר אותו השם יתברך, ושולח לו מחשבה אחרת של התקרבות, זאת אומרת, לא להתייאש, בא לבן אדם, זה מחשבה לא טובה, זרוק את המחשבות הלא טובות. כאשר לזרוק, הרבנו אומר, אבל אם תעבור, תעבור לחשוב על מחשבה אחרת, במילא המחשבה של הדאגה והצרה תסתלק. אחר כך עוזרו השם יתברך ושולח לו מחשבה אחרת של התקרבות. היינו, כי יכול להיות שבתחילה תיכנס בו מחשבה שאינה פינת בן, שהוא לא שווה, ועדיין ראוי לו להתקרב, ועדיין אין ראוי לו להתקרב, ולא רוצים אותו, או כאילו אין מי ששומע לו כלל, וכיוצא בזה, ועל פי כן עליו לעשות את שלו. ואדם צריך להיות עקשן, לא מוותר, יזרקו אותו מהצדיק, יזרקו אותו מהתורה, יזרקו אותו מהקדוש ברוך הוא, ירחיקו אותו, לא ייתנו לו להיכנס, שידחוף מרפקים, ייכנס בכל מחיר שבעולם. לא יהיה צדיק במרכאות, לא רוצים אותי, אז אני לא יהיה עקשן, אני הולך. לא, שיהיה מה שיהיה, אל תוותר. שיגידו לך מה שיגידו לך, שירחיק אותך, זה הצלה נצחית. נצחית, אסור לוותר על זה. זה עניין של חיים ומוות נצחיים, לא חיים ומוות רק פה, של הגוף. זה חיים ומוות נצחיים. אז לא משנה, מה שעובר עליך ומה שקורה לך, אתה תמשיך לרוץ בחזרה, להתחבר בחזרה לקדוש ברוך הוא, ולא משנה. וכל זה רק ניסיונות. שום דבר לא אמיתי בדבר הזה שמרחיקים אותך. אין מצב שירחיק אותך. אין מצב שלא ירצו אותך. אין מצב כזה. רבנו אומר שכל ההתרחקות היא רק התקרבות. ורק נדמה לך, שזה מרחיקים אותך. יש פה איזה תרגיל שהוא עוזר לך מאוד להתקרבות, ואתה לא מבין אותו, ומסתירים את זה ממך, כי אם יספרו לך את זה, אז יקלקלו לך את ההתקרבות, אז יש את ההתרחקות הזאת. אתה תמשיך, ולא תברח. תמיד תעשה עוד מאמץ ועוד מאמץ, ויהיה אמיץ לב מאוד מאוד לעמוד על עומדו, להתפלל, אמו יתברך, לשיח, לספר את כל לבבו אליו יתברך, בתמימות ובפשיטות גמורה. ואחר כך יעזרו השם יתברך וישלח לו מחשבות של התקרבות. כי באמת כל ישראל, כולם קוראים בנים אצלו יתברך. ועל כן ראוי לנו לפרש שיחתנו וצערנו לפניו יתברך, כבן הקובל לפני אביו. ואז באותו הזמן בא אל רבנו זל איש אחד מאנשי שלומנו שקראו לו רבי טוביה קרמר מהעיר טרוויצה, ודיבר עם רבנו מהרבה מהתכלית הנצחית כדרכו, כמו שרגיל רבנו מדבר תמיד על התכלית, על עבודת השם. ובתוך השיחה ככה כשהוא מדבר איתו, ענה ואמר רבנו, בוודאי טוב לאדם להיות עני, חז ושלום, מלמות, חז ושלום, נכון? ככה הוא מדבר עם רבי טוביה. נכון, נכון שכדאי להיות עני מאשר למות? למה? כי כשלוקחים את המעות מהאדם, בוודאי טוב יותר משלוקחים את האדם מהמעות, מה עדיף? עדיף שיקחו לו את המעות ולא יקחו אותו מהמעות, כי שניהם ביחד לא הולך. כי כשאדם הוא חי, יכול השם יתברך לתן לו כל טוב. ככה הוא אומר לרבי טוביה. ורבי טוביה הסכים עם רבנו, אמר לו נכון, נכון. אחרי שזה רבנו אמר, ואפילו נחמן נתן היה מסכים להיות עני ולא להיות מונח תחת צרור אפר. בתחילה לא הבין רבי טוביה דיבוריו של רבנו. מה פתאום הוא מזכיר את נחמן נתן, שגם הוא היה מסכים להיות עני ולא להיות תחת האדמה. אחר כך כשחזר לביתו, רבי טוביה, שמע בדרך שנשרף ביתו ורכושו, והנפשות ניצלו. וגם שמע, כן, אצלו הוא שמע שהייתה הצלה, נשרף לו הבית והרכוש, אבל המשפחה שלו ניצלה. וגם שמע שנחמן נתן, עוד מעט נספר עליו מי זה, שנחמן נתן נסע בדרך מפטרבורג עם שק מלא זהובים, פתאום נעשה לו לא טוב ולא הספיק לנסוע לעיר עד שנקבע בדרך ונקבר על המקום, כי היה מסריח מאוד ולא היו יכולים להוליכו לשום מקום, ונקבר תחת צרור עפר באיזה שדה. ואז ראה והבין רבי טוביה את הרוח הקודש של רבנו.
אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא יה לך חיי.
נחמן נתן, זה נחמן נתן רפופורט, היה איש עשיר גדול בעיר אומן, והוא היה מכת המשכילים הגדולים ביותר שכפרו בתורה. ויש אומרים שהוא החותן של אירשבר אורוביץ. מי שמכיר את הסיפור של האפיקורסים של אומן, שרבנו ישב איתם, שיחק איתם שח, וניסה לקרב אותם, ובסוף באמת התקרבו. אז אירשבר אורוביץ היה אחד מהם, הם היו מכת המשכילים, הכופרים של אומן, שלא נתנו לשום חכם, שום רב, להגיע לאומן ולדבר. והסיפור של רבנו, שהוא כן באו אליו לדבר איתו, ובסוף התקרבו אליו, והפכו להיות חברים שלו. אז אומרים שרבי נתן נחמן, שנחמן נתן רפופורט היה מכת המשכילים, והוא היה חותן של אירשבר. ושם בסיפור שסיפרנו בתחילה, כשרבנו, מי שזוכר, שפגש את הייקל אורוויץ ודוקטור משה לנדה, אלה האפיקורסים שבאו אליו כשרבנו עבר באומן בדרכו לברסלב, ודוקטור משה לנדה היה בנו של הגאון רבי שמואל זל, בנו של הגאון בעל הנודע ביהודה. זאת אומרת, משה לנדה הפיקורס הזה, הדוקטור שהיה מכת המשכילים, הוא היה הנכד של הנודע ביהודה. ונחמן נתן רפופורט זה כשהייתה השריפה בברסלב. טוב, זה נגיע לזה, עוד לא קראנו את זה. שאז רבנו הבין רמז שהגיע הזמן שלו להסתלק מהעולם, והוא צריך לעזוב את ברסלב ולנסוע לאומן ולחכות שם ליום פטירתו. אז כשהוא נסע לשם, סידרו לו את הבית של נחמן נתן. אז כשהגיע לשם, רבנו אמר, אנחנו בבית שבחיים לא הזכירו פה את שם השם. באותו הקיץ הביאו אל רבנו זל כמה מאנשי שלומנו מאות. יש לי הרגשה שאת זה קראנו שבוע שעבר, את כל השיעור של היום. אני לא בטוח, אבל יש לי הרגשה כזאת. אז טוב, אז שמענו את הסיפור פעמיים, לא נורא. ובאותו הקיץ הביאו אל רבנו זל כמה מאנשי שלומנו מאות, ודיבר עמהם רבנו זל מעבודת השם יתברך כדרכו, ובתוך שיחותיו הקדושות ענה ואמר רבנו, מעלת הזוכה ליתן מעות לצדיקי אמת היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. למשל, כשנותנים מעות לצדיקי אמת זה דבר גדול מאוד. למה? בן שנתרחק מאביו, והבן יש לו געגועים גדולים מאוד לאביו, וכן האב יש לו געגועים גדולים לבנו. לימים התיישב אב בדעתו ללך ולנסוע על בנו, כי ברוב הגעגועים הוא חייב לנסוע, והבן הרגיש גם כן געגועים גדולים, ורצה לחזור הביתה לאבא. והתחילו לנסוע זה לכיוון זה. וכמה שהתקרבו יותר אחד לשני, הגעגועים גברו. וראו, כשכבר הם היו כל כך קרובים, הם הרגישו שאם הם ימשיכו להתגעגע, תצא נפשם מרוב געגועים, אז החליטו להפסיק להתגעגע ולחתוך. ונשארו רק שתי פרסאות להתקרבות, ופתאום בא אחד עם העגלה, נסע על הדרך וראה את הבן, העלה אותו, חטף אותו, העלה אותו לתוך העגלה, והטיס אותו עד האבא. איזה יופי, איזה דבר גדול הוא עשה, רבנו אומר, בזה שהוא קירב את הבן לאבא, בלי הצער שהיה לו בתוך ההליכה הזו של עוד שתי פרסאות ללכת את זה לאט לאט, ויכול להיות שהייתה יוצאת נפשו, אז הוא עשה דבר גדול. רבנו אומר אותו דבר, מי שנותן מעות לצדיק. כי יש מצבים שצדיק יש לו התרחקות מהקדוש ברוך הוא, מהאבא, יש לו ירידות, נפילות, וגם מצב של שהוא בענבה גדולה, הוא מרגיש הקדוש ברוך הוא רחוק ממנו, והוא לא התחיל עוד להיות עובד השם, והוא מרגיש רחוק, רחוק. ופתאום כשבא מישהו נותן לו צדקה לצדיק, והוא תמיד הראש שלו דבוק בזה ששום דבר לא נעשה במקרה, הכל בהשגחה, אז כשהוא קיבל את הצדיק, את הצדקה, אז הוא קלט, הנה הקדוש ברוך הוא שלח לי צדקה. זאת אומרת, הצדקה הקפיצה אותו ישר לקדוש ברוך הוא. אז זה הדבר הגדול שעשה בצדקה.
תראה איזה מלאך אתה, מלאך טוב כזה, מנשק אותו, מחבק אותו, מנשק אותו ובוכה, ובסך הכל לא תינוק, איך הוא חי בחושך כזה. אני מחבק אותו, מנשק אותו, מנשק אותו ובוכה. תראה איזה מלאך אתה, מלאך טוב כזה. מנשק אותו, מחבק אותו, מנשק אותו ובוכה. תראה איזה מלאך אתה, מלאך טוב כזה.
כאן הסתיימה תוכניתנו לשבוע הזה. מי שרוצה לשמוע את השיעורים הקודמים יכול להיכנס לאתר של שמחה בלשונית של רדיו ברסלב. יש עוד לשונית של השיעור הזה המוקלט, כל השיעורים המוקלטים שהיה שם, כבר איזה בערך 40 שעות של הסיפור. אנחנו כבר מספרים אותו בערך 8-9 חודשים, ובעזרת השם נמשיך שבוע הבא אם ירצה השם, להתחזק באמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא, ולא לשכוח העיקר הגדול ביותר, התבודדות, מעלה גדולה ועליונה מעל הכל, לדבר עם השם, להיות עם קדוש ברוך הוא. ומי שנהנה והיה לו טוב, שיעשה חסד עם הזולת, יעביר לחברים לפני התוכנית, או בכלל לספר, להפיץ, לפרסם את דעת רבנו, לספר שיש רדיו כזה עם תורות של ברסלב, כל הרבנים פה מדברים דברי חוכמה, דברי רבנו, שירים יפים, שמחה, רק שיהיה טוב לעם ישראל, שיהיה לילה טוב לכולם.